אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
אוקיי, שבוע חדש.
שבוע טוב,
פרק חדש. שבוע טוב רועי, ושבוע טוב לעוד שלושה חברים שמתארחים איתנו היום.
נכון.
זה נראה לי הפרק הכי גדול אי פעם,
כן.
הפודקאסט שלנו. אבל הפרק היום יעסוק בנושא שהוא די מעניין לטעמי, וזו הסיבה שגם בחרתי להקליט אותו. וזה קשור להתאמה בין ההשקעה למשקיעה.
כי אנחנו בעצם תמיד מדברים שאין השקעה שהיא טובה או לא טובה, יש השקעה שהיא מתאימה ולא מתאימה.
נכון, אנחנו מבינים שכמעט בכל השקעה אפשר לייצר כסף, אפשר לייצר הצלחה, אבל זה לא לכל אחד, ולא כל השקעה מתאימה לכל משקיע. עכשיו זה נשמע הגיוני, אבל היום החלטנו להביא שלושה מקרים, שלושה אנשים שונים, אנשים אמיתיים, ובגלל זה הם פה, ואנחנו לא מדברים עליהם, והם מתארחים אצלנו בפודקאסט היום, אז תודה שבאתם והשקעתם את הזמן. ואת הנושא הזה של התאמה בין מוצר למשקיע, הם למדו בדרך הקשה. אז אנחנו נתחיל עם האורח הראשון. אז האורח הראשון שלנו קשור לנושא מאוד 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 פופולרי בהשקעות נדל"ן בארצות הברית, וזה עולם הסינגלים. ואנחנו נדבר על מתי ואיך מגלים אם השקעה בדירת, מה שנקרא בסינגל, מתאימה לנו. אז אנחנו מדברים על הסיפור של אבי סלים. אבי, מה המצב?
ברוך השם, מה שלומכם? אתם.
מעולה, אז אתה איש קבע בצהל בחיל התקשוב, ואתה בזמנו החלטת להשקיע בנכס בסינגל פמילי באוהיו, נכון? קליבלנד, אוהיו, אם אתה טועה?
בדיוק.
יהיו, מעולה. אז שאלה ראשונה זה, בוא תשתף אותנו, מה חיפשת בעצם? זאת אומרת, אתה יודע, אתה איש קבע, אתה גם רוב השבוע, אם אני לא טועה, אתה בשירות.
נכון.
יוצא חמישי שבת הביתה. אז איך בן אדם שמגיע מהמסגרת הזאת מחפש השקעה מעבר לים? מה חיפשת? מה הציעו לך? תן לנו קצת רקע.
אוקיי, אז הכל התחיל בזה שהיה לי כסף בצד, ואמרתי, כמו שאמרת, להשקיע את הכסף. נראה איפה אני יכול להשקיע אותו. ואז הגעתי לדרך חבר שבתכלס אמר, מה יש לי ככה וככה, תוך כדי דיבור, ממש, ממש תוך כדי דיבור, ואמר, אני משקיע בסינגל, יש לי דירה בחול, אז התחלתי לשאול אותו, להתעניין, תכלס, מה זה, כמה תשואה אתה נותן לך, זה שווה, לא שווה. אז הוא אמר לי, שמע, יש לי זוג חברים שהם מתווכים, והם יודעים לעשות את העבודה בצורה מאוד מאוד טובה, הם אומרים לך, איך שאומרים, עד הקצה. זאת אומרת, אתה רק שם את הכסף, וכל חודש נכנס לך הכסף מהסגרה של הדירה בחול, והכל טוב ויפה.
אוקיי. אז בן אדם מגיע, בן אדם שהוא חבר שלך מהצבא, זאת אומרת שיש פה יחסי אמון. ואני חייב להגיד לך שזה לא מפתיע אותי, כי זאת טעות שאני רואה הרבה, ואולי שווה גם על זה להקליט פרק שלם, על אנשי צבא במיוחד, שיש איזושהי מוסכמה, בעיקר בקרב לוחמים.
נכון.
שהם חושבים ומקבלים החלטה שאם עכשיו הלכתי איתו לקרב ואני סומך עליו בלחימה ושהוא ימות למעני, אז זה אומר שהוא גם תותח בכל מה שקשור להחלטות אחרות בחיים. ואין דבר יותר רחוק מהאמת בסיפור הזה. זה לא אומר שזה מפריך את זה, אבל זה לאו דווקא, אוקיי, אני לחמתי איתו בקרב ועכשיו אני הולך אחריו כי יש לי אמון מלא. אז פה נוצר איזשהו אמון בינך לבינו, כי אתם הייתם באותה יחידה, יש ביניכם איזה מכנה משותף.
אנחנו אפילו עדיין חברים, בעדיין בקשר, והכל טוב ויפה.
מעולה. והוא אמר לך, אני משקיע מעבר לים, יש לי חברים שאני סומך עליהם, יש מוצר, ואני מניח שהדבר שהכי אהבת זה שהוא אמר לך, הם באים איתך מקצה לקצה, אתה לא צריך לטפל בכלום, אתה שם כסף, וכל חודש אתה מקבל כסף.
נכון, חלק מהעסקה זה שברגע שאני כבר רוכש את הדירה והכל טוב ויפה, הם מתחייבים לי להביא לי דייר שכבר יהיה בתוך הדירה והוא מתחיל כבר לשלם משהו.
אוקיי, אירן, אני רואה אותך ככה, נע בכיסא, אתה בתחום הסינגלים.
כן, ובקליבלנד אוהיו.
גם בקליבלנד? מגניב. אז אנחנו שומעים הרבה את ההבטחות האלה. וזה עניין כל כך שיווקי, כי אני תמיד אומר, שיווק זה משהו שלפעמים קונה לעצמו שם רע, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו נגיד את כל האמת, במוצר מסוים שהוא לא כזה קל, כמו שאתה מכיר, אני יודע שסינגלים זה מוצר למשקיע הפסיבי, הוא לא מתאים לחלוטין, אז אנשים כנראה יירתעו וילכו אחורה, והם צריכים להבין לאן הם נכנסים. אז אם אני מבין, הדבר שהכי אהבת זה שזה יתאים לך לאורח חיים. אני לא צריך להתעסק, לא מבין. עכשיו, לא להביך אותך, אנגלית זה לא שפה ראשונה שלך.
נכון.
אז אתה באת ואמרת, אוקיי, סבבה, אז אני גם לא צריך להתעסק עם זה, יש לי אנשים שטפלים בי, ונכנסת להשקעה.
נכנסתי,
הבית,
כן.
והכל הלך בסדר.
הכל הלך בסדר.
עד ש...
עד ש...
אני מרגיש את האבל.
עד שיום אחד, יום בהיר, בעל הדירה החליט להפסיק לשלם.
אוקיי.
החליט להפסיק לשלם כסף על הדירה, ו...
מי זה בעל הדירה? אתה בעל הדירה.
סליחה.
סוחר.
סוחר.
אוקיי.
וחלק מהעניין פה זה ש... אני קצת חוזר טיפה אחורה. חלק מהעניין פה זה ש... זה שמביאים לי מישהו שיסחור את הדירה והכל טוב ויפה, הם עד שנה איתי בליווי שלי עד שנה.
אוקיי, נותנים לך שנה ליווי, אבל ידעת את זה מראש.
כן, כן, כן.
אוקיי.
עד שנה, כן. ומה שקרה זה יום עם בעיר, כמו שאמרתי, הפסיק לשלם הבן אדם, ופה הם נכנסים לתמונה. מה קורה עם הדבר הזה? אני שואל, כאילו, אני רואה חודש ראשון, אני לא מקבל שכר.
רגע, אבל הוא הפסיק לשלם אחרי השנה של הליווי?
לא, 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 לא. אחרי 3-4 חודשים שאני בתוך הסיפור הזה,
אוקיי.
הפסיק לשלם.
אוקיי.
הפסיק לשלם, אני מדבר עם המתווכים שלי, ואומרים, אל תדאג, זה בטיפול.
אוקיי.
עובר חודש, עובר חודשיים, עובר 3 חודשים, אני עדיין משלם לחברת ההחזקה. יש לי שם חברת ההחזקה שעליה אני משלם כסף.
אוקיי.
בינתיים אני מחכה, מחכה, מחכה. אומרים לי, זה בטיפול. אחר כך אומרים לי, יש צו בית משפט, יש דיון, יש פה, יש שם, זה. ובאמת, אחרי זה 4-5 חודשים, הוא הפסיק לשאר בדירה. זאת אומרת,
פינו אותו,
okay. בדיוק. במקביל לזה, כמובן, אני משלם תוך כדי הוצאות החזקה על הדירה. יום אחד, יום בהיר אחד, אני מקבל מייל. זו הוצרה אחרת, זו נוספה לי, יום אחד אני מקבל מייל על זה שאני צריך לשלם כנס, על זה שיש לי סביבה על הבית מלוכלכת.
אוקיי.
עכשיו, אני אומר, מה אני קשור לזה בהתחלה? הרי הכל טוב ויפה, אני מקבל את הכסף, נגמר הסיפור, ו...
אתה הבעלים של הדירה.
אני הבעלים של הדירה.
אבל צריך להבין שבארצות הברית, לעומת הארץ, החוקים די שונים.
נכון.
זה לא רק בארצות הברית, זה ממחוז למחוז, זה ממדינה למדינה. במדינה אחת יהיו חוקים X, במדינה אחרת יהיו חוקים Y. אוקיי, אז... דבר אחד אני רוצה להגיד, החבר'ה שלך טיפלו במצב, זאת אומרת, הם לא נעלמו, הם לא ברחו, הם טיפלו במצב, יכול להיות שזה לקח קצת זמן, בכל זאת זה אביקשנים וכו',
נכון.
אבל הם היו שם, הם טיפלו במצב, הם עשו את העבודה כמו שצריך.
נכון, הם גם קיבלו כסף בהתאם בתחילת הדיווח.
הכל בסדר, זה, אתה יודע, אף אחד לא, אנחנו לא גמח, תמיד אנחנו אומרים עובדים, אבל, כן. אבל נותנים שירות, זה מגניב. נכון. אז הדייר הפסיק לשלם, אביקשנים, פתאום אתה רואה כנסות מצטברים שלא ידעת עליהם, שאתה בכלל אחראי עליהם, זאת אומרת, לא קיבלת או לא הבנת את התמונה המלאה.
נכון.
ומה עשית אז?
עם הזמן אני עדיין ממשיך לשלם, כמובן החזקת הדירה.
כן.
יום אחד בהיר, כחלק...
אין אצלך ימים קשומים, אני רואה, הכל ימים בהירים.
באלת, אתה יודע, אני משרת
באלת. באלת, אתה תמיד בהיר שם.
אוקיי.
אז באמת, יום אחד באמת סגרו לי את החשבון בנק שלי שהיה בחול. עכשיו, זה חלק מהתיווך שם, שהם גם דואגים לפתיחת חשבון בנק.
אוקיי.
ואז אני צריך לשלם כסף להחזקת הדירה, כן? אבל אני לא יכול לשלם להם... דרך
אין לך מאיפה לשלם, כי סגרו לך את החשבון.
נכון.
עכשיו אני רוצה שנייה לעצור בשלב הזה, ולכל מי ששומע אותנו. יש הרבה מאוד אנשים שבאים ומוכרים, אני אפתח לכם חשבון בנק מרחוק, ואני אעשה לכם את הכל, אתם לא צריכים להגיע. זה עובד עד שזה לא עובד.
אני זוכר שהיה איזה סיפור מסוים.
היה סיפור עם...
שסגרו
אלף חשבונות. נכון, היה סיפור עם מישהו.
אתה חלק מהם?
אני חלק מהם.
אז אתה חלק מזה.
נכון.
אל תפתחו חשבון בנק אם אתם לא פיזית נמצאים בסניף, כי זה יכול לעבוד היום, אבל זה יעבוד עד ש... מתי שהבנק החליט לעשות עוד בדיקה, כמו שקרה בבנק אוף אמריקה לצורך העניין, סגרו 650 חשבונות ביום בהיר אחד, אז אל תיפלו לכל הנוחות הזאת והקומבינות האלה, אנחנו ידועים בתור מדינת הקומבינה, בארצות הברית הקומבינות פחות עובדות, או שהן עובדות עד ש, ואז אתם עם בעיה, אז זה בסוגריים. אז אין לך חשבון בנק עכשיו לשלם, החובות מתחילים להרם, דברים מתחילים פחות להסתדר. איך אתה מרגיש בשלב הזה?
מתוסכל, אין מה, אין יותר מדי מה לעשות.
מלחיץ?
כן. אני נמצא בזמן עבודה כל הזמן, טלפונים בלי סוף, מקבל מיילים בלי סוף ואני לא יודע להתעסק עם זה בכלל.
אוקיי.
פחות האנגלית שלי, כמו שאמרת קודם. ופה אני בשמן שאלה, מה אני עושה?
אני רוצה להיכנס איתך, אם אתה מסכים, איך זה משפיע על הבית? כאילו אם, אני מניח שאשתך נתנה אור ירוק להשקעה הזאת, כי אחרת אתה בחור חכם, אתה אולי אתה עושה צעד.
נכון.
אבל כשאתה רואה את הכסף שעבדת בשבילו קשה, ואתה רואה שזה מתחיל ללכת לכיוונים שהם פחות מה שציירו לך, איך זה משפיע על הבית, אם בכלל?
על הבית, האישה כל פעם שואלת, מה קורה עם זה, מה קורה עם זה? אני מספר לה תכלס ולפעמים מתחמק מהתשובות. לפעמים, אתה יודע, זה מצב של...
מייצר לחץ.
כן, חוסר מעש גם ב...
אתה יכול להגיד שזה באיזשהו מקום השפיע על, 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 על הקשר, ב... לא על הקשר מבחינת הזוגיות, אבל על התקשורת, ו... זאת אומרת, לפעמים התחמקתי, לא עניתי.
נכון.
זאת אומרת, זה המצב שאנחנו מדברים עליו דרך אגב בערוץ יוטיוב.
כן.
כשאנחנו מדברים על אחד הפרקים, מדבר על... לקבל את ההחלטה.
בדיוק, זה אחד הדברים פה. דרך אגב, באחד הפוסטים הקודמים, אז אני זוכר שגם שאמרת, כמובן שצריך להתייעץ עם האישה על דברים כאלה, וזה בדיוק זה.
עם האישה, עם הבן זוג, תלוי מי מוביל, אבל זה לגמרי שם, כי כשדברים משתבשים והם יכולים להשתבש, חשוב להיות ביחד. ואם השקעה מייצרת את המתיחות הזאת, היא לא טובה.
זה לא שווה.
אוקיי, אז הכל התחיל להסתבך, ומה עשית?
הכל התחיל להסתבך, יום אחד אני מקבל, מה זה מקבל? אני מדבר בטלפון עם חבר, לראות מה אני כן יכול לעשות, ומי נמצאתי באוטו? נמצאתי באוטו, טל.
טל.
שלנו. טל שלנו היה איתי באוטו ביחד.
זה הזמן לציין ששירתם ביחד.
בדיוק.
כן.
אוקיי.
באותו זמן הוא היה באותו זמן בשירות. יום אחד אספתי אותו זה כטרן, אני זוכר נכון. והוא שומע את השיחה שלי בטלפון על, על המצב. וכשסיימתי את השיחה, אז בדיוק טל דיבר איתי, הוא אמר לי, מה הסיפור? סיפרתי לו את הסיפור בקצרה, ואז הוא אמר לי, רוצה לדבר עם בן דוד שלי? אני עושה לו, מה זאת אומרת, מה הוא? ואז הוא אמר לי, יש לי בן דוד, הוא רואה מהודי, הוא תותח בדבר הזה, הוא מתעסק עם כל הנושא של הנדל בחול, אתה רוצה אני אקבל לך את הפגישה? אמרתי לו, איזו שאלה, בוודאי, כמה שצריך אני גם אשלם, רק לצאת מהסיפור הזה.
אוקיי.
ובאמת,
טל מתקשר אליי.
כן, התקשרתי אליך, סיפרתי לך שיש לי חבר מאוד קרוב מהצבא.
נכון.
שכבר כמעט 15 שנה בצבא, שהוא חסך הון של כסף שהוא רצה להשקיע אותו. בעצם זה כל מה שהוא שם בצד, וביקשתי ממך לעזור לו, אמנם שזה לא הנישה שלך.
נכון.
אבל ידעתי שאתה מכיר אנשים באוהיו, ובאמת זה יכול להרים טלפונים ולנסות לעזור ולקדם את הדברים.
נכון, אז אני, כשקיבלתי את הטלפון מטל, דבר ששמחתי לשמוע שזה קליבלנד אוהיו, כי אני בהתחלה שלי, ביום הראשון שהתחלתי בכלל את המסע הזה, ניסיתי לעשות סינגלים. מהר מאוד הבנתי שזה לא אני, אבל יצרתי לי תשתית מאוד מאוד טובה. ומה שהיה מצחיק, זה שהחברת ניהול שלך, זאת החברת ניהול שאני עבדתי איתה, המתווכים שאתה עבדת איתם, אני מכיר אותם באופן אישי, וזה למעשה נטרל לי את החשש הכי גדול, שמכרו לך, מה שנקרא, את הסיפורים, סיפורים של קנו בית בדולר ושילמו עליו 100 אלף דולר, זה היה הפחד הגדול הראשון שלי. כשהתחלנו לבדוק.
חתול בשק, בקיצור.
בדיוק, ופה זה לא היה המקרה. מכרו לך בית איכותי, בשכונה טובה, הייתה חברת ניהול מעולה, ובסופו של דבר מה שהבנו, זה שפשוט נתנו לך את הכל, אבל פשוט לא הבנת מה רוצים מהחיים שלך, ו... או שהתעלמת מזה, או שלא ידעת איך נהל את זה. וכשעשינו את החישובים, התחלנו לראות א', שהבית שקנית עלה בערך שלו, זאת אומרת שאפשר למכור, אבל בגלל כל הדברים שלא שילמת, יצאת מאוזן. זאת אומרת, מה ששילמת יצא במה שיצאת בסוף.
ניקח בחשבון את דוגמה אחת למה שאמרת, שבסוף אחרי שמכרתי, מה אמרת לי בסוף? אבל תצטרך לשלם גם את הארנונה. אני אשאל לך, איזה ארנונה? אז אתה אומר לי, אתה בעל הדירה, זה לא כמו בארץ.
נכון.
אתה בעל הדירה, אתה צריך לשלם גם ארנונה.
נכון, אתה פרופרטי טקס, היה לך איזה 6,000 דולר חוב. ניסינו להוריד את זה, ניסינו להוריד, אבל לא היה. אבל בסופו של דבר, יצאת פה מאוזן, שזה מבחינתי היה מעולה, ואני שמחתי, זאת אומרת שהמוצר היה טוב. אז היום, אחרי כל החוויה הזאת, אגב, אתה הפתעת אותי באופן אישי, אנחנו היינו בטוחים שאנחנו מסיימים את זה, והוא לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה לשמוע יותר לארצות הברית. זה בדרך כלל מה שקורה. בן אדם שעושה חוויה השקעה ראשונה, והיא חוויה לא טובה, הוא בדרך כלל שורף את התחום, אני לא רוצה לשמוע יותר. זה אגב גם טעות מאוד מאוד גדולה.
אז בוא נגיד לך ככה, אם כבר אתה חשבת בטח שאני לא אבוא ואלך לכיוון שלך, אז מה שכן נתן לי דווקא את הצעד הבא, זה נתחיל בזה שכשנפגשנו בבית קפה שם, אז אני אעשה לך, טוב, תגיד לי כמה אתה רוצה, כמה שאתה רוצה, אני משלם, אני תוציא אותי בדבר הזה. ואתה אומר, זה צ'יפ, זה שטויות, לא צריך שום דבר, אין שום דבר. ובאמת, אחד הדברים שאני אהבתי, זה שאחרי פרק זמן קצר מאוד, יום אחד אני מקבל לך טלפון, תהיה בשעה כזאת וכזאת זמין, עשינו זום ביחד עם איזה מישהי שעלתה לשידור שלנו ביחד בוויסי, ואז היא אומרת, אתה רואה עם אהודי, אתה זה שכל הזמן דיברנו וזה, עכשיו אני רואה אותך תכלס. אז כאילו אני אומר לעצמי בלב, זה באמת גריש.
כן, היא הכיר אותי, נכון, זה היה מצחיק.
זה באמת גריש, כאילו שאפשר להשיג
כמובן דברים. אז אנחנו, אני חייב לציין שהיום אנחנו מקבלים הרבה פחות פניות. אני לא יודע, אני לא יודע אם זה סימן טוב בקטע של יש פחות נוכלים בחוץ, או שאתה
יודע, יש פשוט אנשים יותר מתוחכמים.
אנשים בדיוק, ככה או ככה זה טוב, אנחנו מקבלים פחות פניות, אבל אני חייב להגיד שאנחנו אף פעם לא לקחנו כסף על עזרה. מהסיבה הפשוטה, זה לא הביזנס שלנו. אנחנו עושים את זה כי אנשים שנקלעים לצרה, והכסף שלהם בסכנה, אז אם אפשר לעזור וזה לא מצריך מאיתנו עכשיו איזו פעילות של חודשים, אז בכיף. היום שאתה מסתכל אחורה, מה למדת מהחוויה הזאת?
מה למדתי מהחוויה?
מכל התהליך הזה.
מה למדתי? דבר ראשון, לדעתי, כן? לא להשקיע בדבר שלא יודעים עליו יותר מדי, בטח לא משהו שאני אחראי עליו באופן אישי. אני מעדיף, קחו את הכסף, להשקיע, לקבל את הכסף בשקט.
אוקיי. אז אתה למדת שמבחינת האופי שלך, וגם הלייפסטייל שלך,
הסגנון שלו.
בדיוק. הסגנון חיים שלך, אתה לא יכול להיות בן אדם שמנהל את הדברים. אתה צריך שמישהו ייקח את השליטה. היום אתה, גילוי נאות, אתה משקיע אצלנו בשני פרויקטים.
נכון.
הפתעה קטנה, אתה מסיים סיבוב עוד מעט באחד הפרויקטים.
אני לא רציתי להגיד לו, למה אתה
עושה את זה? אני עושה את זה פה בפודקאסט, שכולם ידעו.
השקעה הבאה גם בדרך מחכה.
בדיוק. אז מסקנה, אם אתם אנשים עסוקים או לחילופין לא אוהבים להתעסק ואתם מחפשים את השקט, בלי הפתעות, בלי ניהולים, בלי טרטורים, סינגל זה כנראה לא המוצר שלכם, אני תמיד אומר את זה. מי שמחפש להיות פסיבי, שאף אחד לא ימכור לכם סיפור שסינגל זה המוצר. שוב, מוצר מצוין, אפשר לעשות בו הרבה מאוד כסף אם אתם יודעים מה לעשות, וזה מוביל אותי לאורח השני. אז הבנו שסינגלים זה לא לכל אחד, אבל זה גם לא אומר שמולטי פמילי זה לכל אחד. והאורח הבא שלנו הוא בדיוק דוגמה חיה לזה, והיה חשוב לי גם, אתה יודע, שלא יבואו ויגידו, כן, אתה מוכר מולטי פמילי, אז מולטי פמילי זה הכי טוב בעולם. אז האורח שלנו כאן היום יפריך את זה. האורח שלנו זה ערן צויק.
צביק.
צביק, אני תמיד אתבלבל.
כן, גם אני אומר צויק.
אני תמיד איזה, אוקיי, אז סגרנו את
הסוגיה. שתדע שבתוך ולא רכבך צויק.
בדיוק, צויק, אנחנו אתה צויק בשבילנו.
אין בעיה.
אז ערן צביק, שעובד בתחום ההייטק. אתה השקעת אצלנו בפרויקט ב-2022. בתור בן אדם שעושה סינגלים ועוד שנייה ניכנס לזה קצת יותר, מה מושך אותך לבוא למולטי פמילי?
יש איזושהי אבולוציה. אתה מתחיל בקטן. אני בתור איש הייטק, אז אני תמיד, קודם כל אני אוסף מידע, ואחר כך יש לי סנדבוקס, ארגז חול, שאני עושה את הניסויים שלי.
אוקיי.
ואז שזה מצליח, אז אני עושה סקייל אפ, ואני קונה משהו ועושה, ואני רואה שזה טוב, אז קופי פייסט וקופי פייסט, ואז אני אומר, אוקיי, אני מכיר, אז בוא בוא ננסה עוד משהו, ואז אתה גם מכיר אנשים בדרך, ואתה אומר, רגע, אולי יש עוד מוצרים, יש עוד דברים, בוא נראה מה יש. והמולטי פמילי זה מוצר שהוא אחר, והגעתי אליו כי בעצם אתה עובד מאוד קשה לאתר בית שאתה רוצה לקנות.
סינגל.
סינגל.
כן.
ואני אומר, אם אני כבר מאתר בית לקנות והכל, אז בוא נקנה כבר דופלקס או פורפלקס. ואם אני קונה כבר פורפלקס, למה לקנות
20 יוניטס.
20 יוניטס.
20, 40.
ואם אני כבר, ואז בדיל אחד, אני כאילו עשיתי 20 סינגלים.
נכון.
ואם אני עושה 20 סינגלים, אז גם הרווח שלי הוא פי 20 יותר.
קצת יותר אפסים בצד ימין.
כן. אז, וזה בעצם השיקול. ואז כשהתחלתי להסתכל על מולטי פמילי, ראיתי שזה לא הסנדבוקס שלי.
אוקיי. זה קצת שונה, זה לא כמו שמוכרים. יש משפט שאני חולה עליו במרכאות, של איזה מישהו שבא ואמר, מה הבעיה? מולטי של 100 דלתות, זה כמו שקניתם 100 סינגלים. עכשיו, כלכלית אולי זה נכון, אבל אופרטיבית זה רחוק שנות אור מהאמת, ומולטי פמילי זאת חיה אחת, סינגלים זאת חיה אחרת, אין כמעט קורלציה או קשר ביניהם ברמה, בין גם האיתור, ניתוח, ניהול. אז אוקיי, אז אם אני מבין נכון, אם אני ככה חוזר, התחלת סינגלים, התמחית, מה שנקרא your master of your domain, אתה מבין הכל ואתה אומר, רגע, במקום לקנות אחד, 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 בוא נצמצם שנייה אחת את הציר הזמן ונעשה 4, 4, ועם 4, 4, למה לא 20, 20 ולמה לא 30, 30? ואם אני, ופה אני מניח, תאשר לי או תפריך אותי, אתה עושה מה שהרבה מאוד אנשים עושים, הם באים ליזם, משקיעים איתו כדי ללמוד איך הדברים קורים, כדי בסוף אולי ללכת ולעשות לבד. אז זאת הייתה ההנחה?
בדיוק. Okay. אני יכול להגיד שהסתכלתי על 20 יחידות ו-30 יחידות, והסתכלתי, פתאום יש עוד הוצאות נוספות, נלוות ל...
לא.
יש שטחים ציבוריים, ויש רחובות, ויש יש עוד הוצאות שאז אתה אומר, רגע, הרווח שלי במולטי פמילי פה הוא של 20 יחידות, הוא קטן יותר מ-20 סינגלים. אז, אבל אם אני אעשה 50 יחידות, אז זה כבר יותר טוב. אם אני אעשה 100 יחידות, זה יהיה הרבה יותר טוב. אבל צריך בשביל זה השקעה, צריך בשביל זה קבלן יותר גדול, צריך, אתה לא יכול לקחת הנדימן שיתקן לך את המנעול בשער.
אתה לא, צריך... אתה חייב מישהו אונסייט.
כן, זה יותר...
זה יותר מורכב.
יותר מורכב, יותר גדול.
מה שדיברת עליו, שככל שהיחידות יותר גדולות, זה עושה יותר שכל, בשפה המקצועית אנחנו קוראים לזה economies of scale. וזה הגאונות של מולטי פמילי. ככל שהמתחם יותר גדול, ההוצאות שלך פיקסט, הן מתפזרות על הרבה יותר יחידות, ואז זה יורד, ואז אתה מייצר רווחיות הרבה יותר גבוהה. אז אוקיי, אז הכרנו, אגב, איך הכרנו? איך שמעת עלינו?
אני ראיתי סרטון שלך ביוטיוב.
אוקיי.
והחלטתי שאתה אמין.
תודה.
אבל כי יש מחשבים, אני לא מסתפק במבט, והרמתי טלפון ואמרתי בוא ניפגש, וישבנו על כוס קפה.
פגשנו בגדרה עם לירז, אני זוכר, ועם אשתך. היה שם קליק, היה שם קליק מאוד מורכב.
כן, ועשיתי את זה כמה וכמה פעמים עם כל מיני חברות, ובסופו של יום לא השקעתי אצל אף אחד, אפילו שהעסקה נראתה טוב ואנשים נראו טוב, הרגשתי כמו, תן לי את הכסף.
ארנק.
ארנק, שיקחו את הכסף, ועכשיו אני צריך לסמוך על אנשים שאני לא מרגיש שהם באמת ידאגו לי.
אוקיי.
אני רציתי רגע להתחבר לשיחה עם אבי, ולהגיד שסינגל זה עניין של מיומנות. ולגבי הבטחת תשואה, מי שמבטיח את הבטחת תשואה בסינגל פמילי, אז הוא, או שהוא לא יודע מספיק, או שהוא מרמה אותך, כי אין דבר, אתה לא קונה טלוויזיה ואתה מדליק אותה ומחבר אותה ורואה, אתה, זה עסק. זה עכשיו אין דייר, לא נכנסת הכנסה, יש דייר, וזה 0-100.
נכון.
אם זה דופלקס, אז זה 50-50.
נכון.
אם תקנה 10 סינגלים, אז זה רק 10%.
נכון.
ואפשר באמת לעשות אביקשן, ואפשר לעשות המון דברים. כשזה סינגל זה גם קל יותר, כי זה קטן, מאשר מולטי.
נכון. האימפקט, הקלות היא כבר סובייקטיבית, אבל בוא נחזור שנייה אחת להשקעה אז. עשינו פגישה,
כן.
אני זוכר אותה טוב. הייתה פגישה מעולה מבחינתי, זה בין הפגישות האלה שאתה מרגיש שאתה מכיר את הבן אדם איזה 20 שנה, ויאללה רק בוא נתקדם. ונכנסת, עסקה התחילה, ומה אתה מגלה?
אני מגלה שאני יושב על הגדר, זאת אומרת, אני בטוח, אם אני מתקשר תמיד עונים לי, אני שואל שאלות, תמיד נותנים לי את כל המידע שאני רוצה לדעת, ואני מרגיש שאני מחוץ לעניינים.
אוקיי, זאת אומרת, מי הבן אדם שמנהל הכל, מדבר עם הקבלנים, מאתר את העסקאות, פתאום לקחו לך את הכל, לקחו לך את הכוחות על, אתה כבר לא סופרמן.
אם אני אדייק את זה, בסינגל פמילי, אתה רואה את המשכורת שנכנסת. אם הוא הדייר מתלונן על משהו, אז אתה שומע מזה. אם יש איזושהי בעיה, אז אתה מרים את הטלפון ואומר, לך תתקן לו. ואם יש שקט, אז יש שקט, ואתה רואה את הכסף נכנס, אתה בשליטה. אתה יודע בדיוק מה קורה, כי זה קטן. ופה זה עובד, אומרים שזה עובד, ואני מקבל את הכסף, והכל בסדר. אבל אני לא יודע שזה עובד. אני לא מדבר עם האנשים בשטח, עם האנשים שגרים, אני לא מרגיש את השטח.
זאת אומרת, אין לך איזו תחושה של שליטה, ואני מסתכל עליו, תוך כדי שאתה מדבר, ואני מסתכל ואני רואה פרצוף כזה, מה אתה רוצה אחי? אני אביא לך חלום. וזה בדיוק המהות, זה בדיוק המהות של ההתאמה. על זה אני מדבר בדיוק. אז איך זה גורם לך, אתה יודע, אני בתור יזם יכול להתחבר בדיוק למה שאתה מרגיש, כאילו זה הסיבה גם שאני לא עושה השקעות אחרות, למרות שיש לי חברים שעושים דברים מדהימים, אבל זה בדיוק הדבר הזה, אז איך, א', איזה תחושה זה גורם לך, לי זה למשל גורם לתסכול, אבל מה זה גורם לך, זאת אומרת, בשלב הזה שאתה רוצה לראות מה קורה, או...
מה שקרה זה שהייתה לי אבולוציה.
אוקיי.
בעצם אתה... מההשקעות שעשיתי והפליפים שגם עשיתי, לא רק סינגלים, הצטבר לי כסף מזומן, ואמרתי, בוא נשקיע במולטי פמילי, כדי לראות איך זה עובד, כדי שיהיה לי עוד אפיק השקעה, לפזר סיכונים, להבין יותר, כי מהסינגלים יש איזושהי זליגה לכיוון המולטי פמילי.
נכון.
אתה לא יודע איך לעשות את זה עדיין, אתה יודע שתצטרך שיתופי פעולה ואנשים לאסוף בדרך, אבל זה צעד נכון בכיוון.
אוקיי. אז העסקה עובדת, שום דבר רע לא קרה, אבל עדיין בגלל שהמבנה אישיות שלך הוא כזה, אתה גם בהייטק ואתה מהנדס, אז אתם גם אוהבים להיות בפרטים, יש לנו הרבה מאוד מהנדסי תוכנה ואנשי הייטק שהם אוהבים להיות בפרטים, אתם חולים על אקסלים, יש לכם קטע לא מוסבר עם אקסל. אבל בגלל המבנה אישיות שלך, גם בגלל שאתה יזם, וגם בגלל שאתה מנהל את כל הפורטפוליו שלך, ואגב, מייצר הרבה מאוד כסף מסינגלים, בהצלחה רבה, בסיפור הזה, למרות שההשקעה עובדת, אתה אומר, תשמע, משהו פה, אני חייב להבין מה קורה מאחורה. גם שהכסף מגיע, גם שהכל בסדר, יש לי בעיה עם השקט הזה, השקט הזה מלחיץ אותי.
זה לא עניין של מלחיץ, זה עניין של לדעת, לעשות וי.
אי ודאות.
בדיוק, זה אי ודאות.
אתה לא יכול לשים את הנקודה על
התלחס. נראה לי שזאת המילה המדויקת. אז האישיות שלך, שהיא חייבת אקטיביות, היא לא יכולה להיות פסיבית, היא לא מאפשרת לך לקבל השקעות שמאפשרות לך, במקרה של אבי, או מאלצות אותך, במקרה שלך, להיות פסיבי. אז המסקנה שאני לוקח מהמקרה שלך, זה שאם אתם אוהבים אקשן, אם אתם אוהבים את הפעילות, אם אתם אוהבים גם את הלייביליטי, זה מה שחשוב. זאת אומרת, גם כשדברים משתבשים, ודברים משתבשים גם בסינגלים וגם במולטי, אל תשקיעו במולטי פמילי, אלא אם כן אתם עושים כמו שאתה עושה, זה חלק מפיזור סיכונים ולמידה לשלב הבא באבולוציה שלך.
תראה, זה לא עניין של אקטיביות ופסיביות. סינגלים זה פסיבי, שמדי פעם אתה צריך להתערב.
אז זה לא פסיבי.
נכון, אבל אני אומר, זה כזה hands on, אתה על זה. אם עכשיו קורה משהו, אז אתה מקבל איזשהו ריג'קט ואתה מתקן אותו וממשיך הלאה. ובצורה הזאת זה להרגיש את השטח.
אוקיי.
ובעצם אני חותר לפסיביות. אני רוצה את הכל פסיבי, אני רוצה שזה יעבוד. הסינגלים זה איזשהו סוג של לדאוג לפנסיה, לדאוג לילדים, כי אני אומר, אני קונה סינגלים, הם מייצרים לי הכנסה פסיבית, וככה אני יכול, אני יכול לחיות יותר טוב.
זה פורטפוליו. מה שמדהים אותי אבל, שאתה מדבר, תבין כמה אתה יזם ואתה לא שם לב לזה. שאתה מדבר על משהו פסיבי, ברמה שאתה אומר לי, זה פסיבי, אתה פשוט צריך להיות hands on, ואתה לא מבין את, את הכלל שיש בזה. זה רק מראה כשאתה אוהב את מה שאתה אוהב, שאתה עושה. גם אני מבחינתי, אני אומר תמיד, אני לא עובד. אני פשוט נהנה, ואני תמיד אמרתי, אם לא היה לי ילדים ואישה, כנראה שהייתי עובד 18 שעות ביממה, 20 שעות ביממה, שישן 4-5 שעות בפנן, אבל זה בדיוק העניין, אתה יזם. אני מסתכל עליו תוך כדי שאתה מדבר, אבל מתחיל להזיע, אבי. אבל מגניב, אני מבין, א', אני שמח שבחרת להשקיע איתנו, אני מרגיש שהרווחתי בן אדם מדהים, ברמה האישית אני אומר לך את זה. יש לי משקיעים, אני חייב להגיד 99% מהם, שאני רואה את השם שלהם בטלפון, אני מחייך ואני ישר עונה. אז אתה אחד מהם, ואני שמח שנפגשנו. אני יודע שאתה הולך לעשות דברים מדהימים, ואני שמח שאני חלק באבולוציה שלך, ואני חושב שרק התחלנו, אנחנו נעשה דברים מדהימים ביחד. אז אני חושב שזה הזמן לעבור לסיפור השלישי שלנו, שהוא נראה לי הנמסיס הכי גדול של נדלן, וזה שוק ההון וכל ההשקעות קריפטו וכו'. אז אני חושב שזה אחד הוויכוחים הכי חזקים שיש היום בכל פורום, בכל שיחה. אין אתר אינטרנט שמחבט עצמו שאין לו את הכתבה הזאת נדלן או שוק ההון. זה כאילו...
גם שיחות בין חברים, שאתה אומר למי שאתה משקיע בנדלן, פתאום, אני שוק ההון עושה 8% ממוצע בשנה.
אתה לא נזיל, אתה לא זה, ויש את הוויכוח הזה. כאילו שאנחנו חייבים לבחור בין זה לבין זה. אי אפשר לעשות פורטפוליו מאוזן שכולל גם את זה וגם את זה. זאת אומרת, יש איזושהי הצמדות לפוזיציה, ואז להגן עליה בכל מחיר. אז בשביל זה אנחנו מערכים היום את כפיר. כפיר, אתה עובד בחברת שיווק ובניית אתרים?
כן, עצמאי בחברת שיווק ובניית אתרים, זה העסק שלי. אני שמח מאוד להיות כאן, תודה
שזמן. אני שמח שבאת ושאתה משקיע את הזמן. חבר'ה, זה לא ברור מאליו שבאתם לפה, ואני חייב להגיד, זה יום שישי.
יום שישי.
בבוהריים, וזה מבחינתי אומר המון, אז תודה רבה. אז בוא תכניס אותנו שנייה אחת לאיפה החלטת להשקיע ולמה החלטת להשקיע.
כן, אז אני הגעתי לעולם ההשקעות בשוק ההון, במניות, דרך מוצר הקריפטו.
אוקיי.
התחלתי מהמקום המסוכן ביותר, אני אקרא לזה ככה, מהאחוזים העתידיים והאופציות. בעצם התחלתי להשקיע, והסיפור שלי מתחיל לפני שנתיים, בסוף שבוע, שנכנסתי לפוזיציה על מטבע מסוים, והכפלתי תיק של 10,000 דולר בשש שעות.
וואו.
שש שעות, הכפלתי תיק של 10,000 דולר, אני זוכר את זה...
אבי, נשמע טוב.
וואו. לא בשבילי.
חכה להמשך, נראה לי יש פה ספוילר.
ישבתי במרפסת עם עוד חבר שמשקיע, דרך אגב, הוא משקיע גם אצלכם.
אתה יודע מי זה?
ישבתי איתו במרפסת.
לא, רבו.
באמת?
כן.
וואלה, אוקיי.
הסתכלתי על תיק שהכפיל את עצמו ואמרתי, מצאתי את עסקת חיי, אני פה, אני שם. אני רק רוצה להתחיל ולהגיד איך הגעתי לזה. אילון מאסק אומר באחד מהרעיונות שלו שהאוניברסיטה היא מקום מאוד מאוד חשוב בשביל להיפגש עם אנשים בני גילך. אפשר ללמוד היום הכל באינטרנט ובחינם. אז אני למדתי בחינם, הלכתי ליוטיוב, צפיתי בסרטונים, למדתי ניתוח טכני, פתחתי דולר אינדקס, פתחתי מדדים, וככה בעצם התחלתי להשקיע. נכנסתי, כמו שאמרתי, למוצר הקריפטו בהתחלה. שבוע לאחר מכן, לשבוע לאחר הסיפור במרפסת, ביום אחד, בנר אחד, השוק, המטבע הספציפית הזה ירד ב-30%. כל הרווחים נמחקו, ועוד 3,000 דולר מהקרן נמחקו בגלל שזה פוזיציה ממונפת. וזה היה שוק, זה היה הלם, זה היה משהו שלא הכרתי, לא הבנתי אותו עד הסוף. כן מסבירים בסרטונים שראיתי על הסיכון, ומסבירים על, על האפשרויות למחוק את כל הכסף, אבל לא ביום אחד ולא בנר אחד.
אז אני רוצה שנייה להתעכב איתך על זה, כי זה למעשה, וגם אתה נראה לי תתחבר לזה, ואולי גם אתה אבי, זה התסכול הכי גדול שלי שאני מדבר עם משקיעים על הסיכונים. אתה יודע, זה אחת השאלות הכי בסיסיות של רגע, אבל מה הסיכונים? ואז אתה מסביר את הסיכונים. ויש לנו, בגלל זה ביוטיוב, לקחתי את הפרק של הסיכונים במולטי פמילי, ובניתי פרק של מה הסיכונים ומה הסיכונים הריאליים. ואני יכול להגיד לך הרבה מאוד פעמים, אני רוצה לשמוע ממך, כשאתה שומע על הסיכונים של מחיקת קרן ושל דברים וכו' וכו', אני יודע מהרבה מאוד משקיעים שהם אומרים, אוקיי, סבבה, אבל באמת בפנים הם לא מאמינים שהסיכונים האלה יתממשו, או הם אומרים, מעדיפים לבוא ואני תמיד אומר את זה, להשקיע בהופיום, בתקווה, הכל יהיה בסדר. זה גם מה שקרה לך, ואז כאילו ההתרסקות הזאת היא בין אולי הכל יהיה בסדר לבין וואו, סיכון שהתממש באמת, הוא קורה? זה הסתירה שאתה מקבל?
כן, אז אתה אמנם מודע לסיכונים ויש שיטות למזער אותם ולבטח את עצמך, אבל אני רק רוצה להסביר איך השוק הזה ספציפית עובד, ומדובר במוצר שיש בו המון מניפולציות. אתה לא מוכן לזה שזה קורה. אני מדבר על 30% ביום אחד, בשעה אחת, בדקה אחת. להבדיל משוק המניות וגם מהחוזים העתידיים במניות, הקריפטו עובד 24/7.
אוקיי.
אין הפסקה.
אין הפסקת מסחר.
אין מנוחה, אין לילה, אין יום. 24/7 הדברים קורים, יכולים לקרות ב-4 בבוקר, ב-12 בצהריים, ב-1 בצהריים. וזה מה שבעצם שואב אותך פנימה, וזה מה שבעצם גורם לך לא להבין עד הסוף כמה זה מסוכן וכמה זה יכול להיות בעייתי עבורך להשקיע ולהיכנס למקום הזה.
אז את זה גילית אחרי שנכנסת להשקעה. זאת אומרת, בדקת, ראית את התיאוריה, היה נשמע מגניב, אבל כשנכנסת לזה, זאת אומרת, תשמע, אם אני הייתי עושה בשש שעות...
כשנותן את המכה הראשונה, זה נותן לך...
בדיוק, זה איזשהו בוסט מטורף, אופוריה, ואז אתה נכנס, ופתאום אתה מתחיל לראות, רגע, משהו פה לא מסתדר, ומחקת את כל הרווח פלוס $3,000 מהקרן, ואיך אתה מתמודד עם זה? זאת אומרת, מה קורה לך בשלב הזה? זאת אומרת, אז... אתה נשאב לזה, זה מה, אתה מתחיל לעבוד בזה לילה ויום?
אז מהמקום של אופוריה מטורפת שאי אפשר להסביר במילים, להכפיל תיק בשש שעות, זה היה בשבילי אלה מוחלט, זה גרם לי בשורט טרן להתרחק מזה לגמרי, ממש להתנתק מזה, להוציא את הכסף החוצה, לפנות לערוצים אחרים, ואתה חוזר לזה במרוצת הזמן, עם יותר שיקול דעת, עם יותר מזעור סיכונים. ואני אומר, תראה, בסוף שוק ההון הוא מקום מאוד מאוד טוב וחיובי.
נכון, אני מסכים.
יש דרכים לעשות את זה. יש דרכים לעשות את זה, בטח לא להיכנס למקום הזה, ובטח לא להשקיע במוצרים שאתה לא עד הסוף מבין אותם. כשיש עושה שוק ויש אנשים ששולטים בכספים האלה, ובמיוחד בשוק המניות ובחוזים העתידיים. אז בעצם אני רק רוצה גם לספר על מה שזה גרם לי באישי.
אוקיי.
הכניסה הזאת למוצר שעובד 24/7.
אוקיי.
קשה לישון בלילה, קשה לא להתעורר ולבדוק את הדברים, קשה לא להסתכל בטלפון, זה שואב אותך פנימה, זה מפריע למערכת היחסים. זה, עם האישה בבית, זה מפריע למערכות יחסים בעבודה. זה משהו שאני לא ממליץ עליו, במיוחד על שוק האופציות והחוזים העתידיים. אני כן ממליץ על שוק ההון, וזהו.
אז אתה למה...
אני חייב, כאילו, גילוי נאות, אני מכיר את כפיר מכיתה ב', הוא החבר הכי טוב שלי.
כן.
אני הבאתי אותו לפה כי כשחשבנו על הרעיון, על הפודקאסט, עם הסיפור, אמרתי, יש לי מישהו משוק ההון שיכול להיות בדיוק בשבילנו. ואני חייב לתת הערה, שהוא אמר, לא ישן בלילה עם הטלפון, אני וכפיר נפגשים בתדירות גבוהה יחסית.
אוקיי.
וכל מפגש חברתי, אתה שם לב שהוא ולאו, ששניהם בעניין הזה, שניהם ככה על הטלפון, עלה, ירד, נקנה עכשיו, אני אמכור עכשיו, לא עוד חקיר עוד קצת, סוף הערב, רגע, ניכנס, אני אמכור עכשיו, וואלה, עשיתי רווח, הוא לא עושה. ככה זה מרגיש.
אז זה באמת שואב אותך, זה מבחינתי, אני שומע אותך מדבר על זה, וזה כבר מרחיק אותי. זאת אומרת, משהו שאני צריך כל היום לנהל ולהיות מנוהל איתו, והוא בסופו של דבר משפיע על כל ההיבטים של החיים שלי, ואתה אומר לקום בלילה ולבדוק את הטלפון, זה בעיניי משהו שחד משמעית הוא בחוסר אלימה, בעיניי, במה שההשקעה אמורה לייצר, אבל שוב, אני שמח לשמוע שלא ויתרת וחזרת בסוף לעולם הזה, אבל הבנת איזה מוצרים מתאימים לך יותר, ושם אתה, אני מניח, חובר קצת יותר הצלחה ושקט.
כן, אז היום פניתי למוצרים שקצת יותר מתאימים לי, אני מפריש עצמאית ל-S&P 500 בכל חודש סכום של כסף. אני עדיין מתעסק במסחר יומי, אבל במוצרים הרבה 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 פחות מסוכנים, קצת פה בתל אביב וקצת בנסדק. וזהו, היום אני הרבה יותר רגוע, היום אני מחשב את המסלול שלי לפני שאני שם כסף באיזשהו מקום, באיזשהו מכשיר השקעה. וזהו, זה הסיפור.
אז אני חושב שעשית משהו מדהים. זאת אומרת, לקחת את החלק הגדול של הכסף, שמת אותו בדברים שלכאורה מנוהלים, S&P 500 וכו', ואתה אומר, אוקיי, זה עובד, אני רק מדי פעם בשביל הפאן אני בודק, זה לא משהו שמשפיע עליי. ולקחת סכום קטן שאתה אומר, אוקיי, זה אני מגדר אותו בכסף בסיכון גבוה, מה שנקרא, ואיתו אני משחק, ואם הלך, הלך, אני לא מאבד שינה בשביל זה בלילה, וזה גם לא ישפיע על הזוגיות שלי. זה מגניב, זה אפילו, אתה יודע, זה נותן לך איזושהי נקודת מחשבה, כי יש הרבה מאוד קווים משיקים על עולה. אני חושב שגם אני וגם אתה, אירן, שנכנסנו ליזמות, אז גם איבדנו, אני אומר תמיד, יזם שישן לילה שלם, הוא כנראה לא יזם באמת, כשדברים משתבשים. אני יודע שאני הפסדתי שעות שינה רבות בעקבות או עסקה שאנחנו רודפים אחריה, כן. ואתה חייב לראות את המייל ולראות, או דברים שאתה יודע שיש משברים ואתה חייב לפתור אותם. אז גם השקעה בשוק ההון, שלכאורה מוכיחת עצמה היסטורית כמוצלחת, יכולה לא להתאים בסיטואציות מסוימות, לאנשים מסוימים, בתקופות מסוימות. ואם אנחנו צריכים להזדקק לכסף הזה ברמה התזרימית, או אנחנו עוקבים אחרי החדשות ואנחנו מודדים את ההצלחה שלנו על בסיס, אתה אומר, של דקה, אפילו של שעה, אבל 24 שעות, שזה הבעיה, ויותר חשוב מזה, אנחנו לא מסוגלים לראות רגשית את הגרף הזה צונח למטה, ועל אחת כמה וכמה אם זה משפיע על הזוגיות שלנו, על התא המשפחתי שלנו, יכול להיות שזה לא המוצר בשבילנו, ושוק ההון הוא פחות מתאים לנו, ויכול להיות שיותר מתאים לנו נדלן, יכול להיות שיותר מתאים לנו להשקיע בזהב ודברים אחרים. וזה שוב החוסר התאמה. זה לא אומר שהמוצר הוא לא טוב, כי המוצר הוא טוב, הנה, פעם אחת הכפלת את הכסף, אבל לא ידעת או לא היית מוכן, לא יכול להגיד לא ידעת, לא היית מוכן להכיל את הסיכונים ברמה המציאותית שלהם.
כן, צריך להבין, זה היה עניין של דקות. כשאתה רואה פוזיציה נמחקת בדקות, זה משהו שאתה יכול לתפוס בהבנה שלך. כן, אתה יכול לתפוס שאתה מרוויח בשש שעות $10,000, למרות שזה גם אז היה, אבל כשזה נמחק בדקות ואתה מבין כמה זה מניפולטיבי ומסוכן ומאתגר, זה משהו שקשה מאוד לתפוס בהבנה כבן אדם.
אבל זה מצחיק אותי מה שאמרת עכשיו, כי וזה בדיוק המוח האנושי. אתה יכול לתפוס הכפלה של הון בשש שעות, אבל אתה לא יכול לתפוס נפילה, כי תחשוב, זה $10,000 אמרת, נכון? מה אם היית משקיע $10,000,000 והיית מכפיל בשש שעות? זה היה נתפס לך משהו ריאלי? זה לא נראה לי ריאלי. אתה יודע, בשביל להכפיל, בנדלן, במולטי פמילי, אנחנו מכפילים כסף, אם הכל עובד טוב, בחמש שנים. אתה מדבר איתי על זה שהכפלת כסף בשש שעות. כן. זאת אומרת, אם הייתי הולך לישון בלילה, היה לי עוד שעתיים ספייר לישון, והייתי מכפיל את הכסף, זה מטורף.
כן, זה מזכיר לי פוזיציה שראיתי ביוטיוב בשבוע של משקיע אמריקאי שפתח פוזיציה ממונפת מאוד על ניווידיה, על חברת ניווידיה, ובשלוש דקות עשה $6,000,000. אז אתה רואה את הדברים האלה, וזה סוג של שואב אותך, זה נותן לך החלטה, אבל זה דוחף אותך להחלטה, אבל צריכים להבין, אני פונה עכשיו למאזינים, יש עושה שוק בעולמות האלה, יש אנשים שיש להם המון כסף, ואם אתם משקיעים כסף שאין לכם ומסכנים כסף שאתם לא יכולים להפסיד אותו, זה יכול לגרור אחריו מפולת שלא נגמרת. אז לעשות את הדברים ולעשות אותם בשכל ובשיקול דעת, זאת ההמלצה.
זה כמו שאת
לא אומר... משנה מכשיר ההשקעה.
זה כאילו מזכיר לי, כאילו אתה מדבר על הסיכונים, סיכונים ריאלי, ושעשינו את הפרק, ואני כאילו מרגיש שגם לי הסיפור כזה. כי הייתה לי עסקה אחת שהיא מוצלחת, שעשינו בוולורי, העסקה הראשונה שלי.
נכון.
שהיא מוצלחת, ועכשיו יש עסקה שבגלל הבלגן והסופות, אז אוקיי, יש שני רבעונים שלא מחולקים רווחי.
נכון.
ואז פתאום אני חושב עם עצמי ואני אומר, אוקיי, הסיכון יתממש.
נכון.
אני תמיד אומרת אל המשקיעים, יש סיכונים, ואני אומר להם, הסיכון הוא כזה, כזה וכזה. אני בעצ פתאום, זה מחלחל, ואני אומר, אוקיי, אני חווה אותו.
נכון.
ואני שמח שאני חווה אותו, כי אני מבין שאין רק תמיד, הכל הולך, הכל חר.
אין, הכל הולך. אין דבר כזה, הכל טוב. אם הכל טוב, יש משפט באנגלית שאומר, אם הכל עובד טוב, סימן שאתה בירידה. אבל כן, אני חושב שהמסר פה עובר, ומה שחשוב לי שנייה אחת לפני שאני רוצה לשאול שאלה פתוחה, למאזינים ולתת להם לסיים ככה עם איזה סימן שאלה ובזה נסיים את הפרק, זה שבפרק הזה היה חשוב לא לדבר על מה טוב ומה לא טוב. אין פה ציונים. סינגלים עושים הרבה כסף, בשוק ההון עושים הרבה כסף, מולטי פמילי עושים הרבה כסף, וכנראה כמעט כל מכשיר השקעה, כמו שאמרת כפיר, אפשר לעשות הרבה מאוד כסף. השאלה, האם זה מתאים לנו? ואני רוצה לסיים את הפרק הזה עם שתי שאלות פתוחות למאזינים. איך אתם מחלקים את ההשקעות שלכם היום? מה אתם עושים כדי לקדם את עצמכם ואת המשפחה שלכם קדימה? אבל השאלה השנייה, הפולו-אפ, זה כמה, אם אתם מסתכלים על הפיזור שלכם היום, כמה מהחלוקה של ההשקעות שלכם היום קשורה להיגיון כלכלי, זאת אומרת, להבנה באמת של האם זה מתאים לי, וכמה קשור לרגש, אצלך אירן זה הדבר הכי שאני שומע הכי מפורסם ממשקיעים, זה שלי. זה שלי, זה בבעלותי, אבל הם לא מבינים שגם הארנונה בבעלותם וגם הכנסות בבעלותם. אז כמה אתם מבינים את זה וכמה אתם מכירים את עצמכם ואיזה סוג משקיעים אתם? אז עם השאלות הפתוחות האלה אנחנו נסיים, ניתן למשקיעים ככה לעבוד קצת, ואני רוצה לסיים ולהגיד לכם תודה רבה חברים. היה פרק מדהים, לדעתי הכי טוב עד היום.
כן.
מרגיש לי שנתנו הרבה מאוד ערך וידע, אז אני אשחרר אתכם לסידורי יום שישי.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
מקווה שאנחנו
נתראה בעתיד.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.